ומי מקליט? אוריאל? כן? פתה? לא. רואים ברור? יותר טוב מתמיד או פחות טוב? יותר טוב? אני שמח. זה מחשב אחר, הוא עושה לי יותר מדי בעיות. טוב, שלום לכולם. בעזרת השם יתברך, אנחנו ממשיכים בנושא שלנו ביסודות הלכות בישול. בואו נביא את המצגת וננסה דרכה להיזכר בדברים. אנחנו ראינו שיש שתי גישות להסבר הסוגיה, כשהגישה הראשונה מתפצלת לשתיים. הסוגיה שלנו שמדברת על אדם ששם סיקטה לאתונה, לוקח את היתד ושם אותו באש, אז יש לנו דרך אחת שכל הנושא שלנו מדבר על בישול. ובדבר הזה יש לנו את שיטת רשי, שהחיוב הוא רק על הפיכת דבר קשה לרך, זה בישול. חשבנו בהתחלה לפתור, כי בסיקטה לאתונה זה עובר מרך לקשה, ואז אמרנו לא, יש בהתחלה גם ריפוי מקשה לרך ולכן חייב. שיטה שנייה שהיא דומה לה, אבל היא שונה, אבל היא דומה לה בזה שזה בישול, זה שיטת הרמב״ם, על פי הלחם מישה, שמבין שחייבים בשני המקרים, גם קשה לרח וגם רח לקשה, והדיון בסוגיה בסיקטה לאתונה, כיוון שדובר הדבר קשה, שאתה מקשה אותו עוד יותר, ועל זה חשבנו שפטורים, ואמרנו יש מעבר בהתחלה מרח לקשה גם בזה, ואולי גם הפיכת גוף קשה לרח, ולכן חייבים. כל זה גישה אחת בסוגיה שמתפצלת לשתיים. גישה שנייה היא גישת התוספות והרמב"ן והריטב"א והר"ן, שמבינים שלא דיברו בכלל על הלכות בישול, לא הייתה שאלה על הלכות בישול. בישול זה כמו רש"י על הפיכת דבר קשה לרך. זה בישול. גם היה ברור שבסיקטה לאתונה יש את שני הדברים, שיש תהליך ביניים מקשה לרך, ואחר כך מרך לקשה, ושאלת הגמרא היא על שלב הביניים. האם שלב הביניים, שאדם לא מתכוון אליו, האם על הדבר הזה הוא פטור? כי זה לא מעניין אותו, וכמה שמן שהוא חייב, כי זה פסיק רישה, ולכן הוא חייב גם על שלב הביניים, של הפיכת הקשה, לרח למרות שמדובר על שלב ביניים. הדבר הזה, יש לו, כמו שאמרנו, גם חיזוק בלשון של הסוגיה בגלל כמכוון, שזה באמת נראה יותר כלשון הסוגיה. אני עכשיו רוצה לחזור לרשי והרמב״ם, ואחר כך אנחנו ממשיך לעוד שיטה בהסבר הסוגיה. לכאורה שיטת רשי, אם אני לוקח את רשי והרמב״ם, שהכל על בישול, לכאורה רשי זה הפשט בסוגיה. דבר, היתד הזה, זה דבר שהוא רך שנהיה קשה, ולכאורה הגמרא אומרת, נראה בגמרא שרק קשה לרך זה בישול, והגמרא אומרת ששני הדברים קורים, לכאורה זה פשט הסוגיה. אז מי שכבר הולך בדרך של בישול, כמו הרמב״ם שמסביר את הסוגיה כנראה בעיני בישול, למה הוא לא הסביר כמו רש"י? אז התשובה היא פשוטה. לכאורה, אנחנו רואים מציאותית שזה לא נכון. אנחנו רואים שחייבים על ביצה. למרות שביצה זה דבר רך שהופך להיות קשה. אנחנו רואים שחייבים על אפייה. למרות שאפייה, בהרבה מקרים, אולי ברוב המקרים, אתה שם בצק, אתה שם כל הדברים שהם רכים, וזה יוצא קשה. כלומר, מציאותית אנחנו רואים שהפיכת רך לקשה, בוודאי חייבים עליה. אי אפשר להגיד שלא חייבים על בישול ביצה, יש לנו סוגיה בשבת את חטא עמוד ב', שחייבים על בישול ביצה, אנחנו נראה את הסוגיה הזאת, על גלגול ביצה, גלגל חייב חטאת, ברור שחייבים על בישול ביצה, ובוודאי שחייבים על אפייה, אפייה ובישול זה ממש אב, תולדה, יש שאלה איך מתייחסים לזה, אבל ודאי שחייבים על אפייה. אז אנחנו צריכים לנסות להסביר איך זה יכול להיות. למה חייבים על אפייה? למה חייבים על ביצה? הרי מדובר על דבר רך שהתקשה, איך מסבירים את שיטת רש"י? אז בבקשה, מוריי ורבותיי. תשובה אחת לכאורה כבר ראינו. שמה? אז תשובה אחת כבר ראינו, הזכרנו אז את שער הציון בקשר אחר, אתם זוכרים, יכול להיות שאפשר להגיד שאולי כל הדברים שאופים אותם, הם בהתחלה מתרקחים ואז מתקשים. אולי זה אפילו נכון מציאותית. בסברה זה נראה ככה, יש היגיון בזה, אני חושב שהרבה פעמים. מה זה?
אולי באפייה, בביצה.
נכון, באפייה. באפייה יש תחושה כזאת, בביצה, אני לא יודע. כן, זה נראה ככה, בביצה הסברה, לא דבר. אם אני דעת בסברה, אתה צודק, שבביצה זה לא נראה ככה, באפייה זה כן נראה כך. אבל... מה זה? לא, אבל אתה אומר, אתה אומר רך לרך, שזה נהיה עוד יותר רך. לא, עוד שאלה. עוד שאלה. אז אולי זה כיוון אחד. כיוון שני להגיד, שאולי גם רש"י מסכים שחייבים על ההקשיה, כמו שאנחנו רואים בדוגמאות שהבאנו, וסוגיית סיקטה לאתונה היא סוגיה חריגה. היא סוגיה חריגה. ולמה היא חריגה? אז בסיקטה לאתונה למעשה, אם אני אצייר את זה רגע, איך מציירים את זה פה? בשפה. אני סתם עושה את זה ככה, אני מעדיף לעשות צורות, צורה. בואו ניקח צורה כזאת. בסיקטה לאתונה, יש לי שלב ראשון, דבר קשה שמתרקח. ואחר כך יש לי שלב שני, אולי ראוי לעשות אותו צבע אחר, דבר רך שמתקשה. יש לנו את שני השלבים האלה, כל זה קורה בתיבת טקסט, או שפה, לא, אולי לא בהפניה, איפה תיבות טקסט? תיבת טקסט
בשורה,
מצד
שמאל.
או, בואו נעלה אותו כך שיהיה לי קבוע, למעלה, הנה, אוקיי. מה הוא עשה לי כאן מההתחלה? מה זה מההתחלה? לא יודע. טוב. זה... סיקטה לאתונה. זה מה שקורה בסיקטה לאתונה. עכשיו, כשאנחנו דיברנו על הדבר הזה, אז דיברנו עד היום על החלק הראשון, על החלק של דבר רך שמתקשה, קשה שמתרקח, שעליו ראינו דיון, דיון בגמרא לפי, זוכרים לפי מי? לפי התוספות, והרמב"ן, שאולי פטור, כי לא מתכוון לשלב זה. וכמה שמלן שחייב, כי זה פסיק רישה. אז עד עכשיו דיברנו על החלק הראשון. אבל יש מקום לדון גם לגבי החלק השני, שאולי גם פה יש מקום לדון, אולי היה מקום לפתור. למה? הוא מתכוון, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה הרי שהיתה תהיה קשה. הראשון הוא לא מתכוון. אבל השני, אפשר להגיד שאולי זה כמו גרמה, הוא עשה את השלב הראשון. השלב השני כאילו קורה בעצמו, אולי במקום לפתור, כי שלב זה הוא מעין גרמה. האדם עשה רק את השלב הראשון. אז אם אני מסתכל, כל שלב יש לו יתרון וחיסרון. השלב הראשון הוא לא מתכוון. השלב השני הוא מתכוון אליו, אבל השלב השני הוא מעין גרמה. אז כל שלב יש פה איזו סיבה לפתור. ויכול להיות שרשי פתר על רך שמתקשה רק במקרה זה. אבל בדרך כלל, גם רש"י יסכים שחיוב בישול הוא גם מרך לקשה, כמו אפייה או ביצה. והדבר הזה יש לו חיזוק מהגמרא ושבת דף עין דלת עמוד ב', כי הגמרא שם מישהו כאן הזכיר את זה, הגמרא שם מדברת על עשיית כלי חרס, עשיית כלי חרס, הגמרא אומרת היימן דאביד חוויתה, חייב שבע חטאות. והרמב״ם מביא את זה כדוגמה לחיזוק גוף רך. הרמב״ם מביא את זה כדוגמה לדבר רך, אתה לוקח חמר, או משהו כזה, לא משהו שהוא רך, ואתה עושה ממנו כלי חרס, לקחת דבר רך, וחיזקת אותו, והרמב״ם מביא את זה בתור דוגמה, בהלכות שם, שלכן חייב משום בישול. רש"י, כשהוא מונה את השבע חטאות, אחת מהשבע חטאות שהוא כותב זה בישול. זאת אומרת שגם רש"י מחייב על מבשל של חיזוק גוף רך. את ההוכחה הזאת הביאה מנחת חינוך, באופה עוד זין, ואם כך, כן, הכל במשברת במנחת השבת, מלמד בית, ואם כך, יכול להיות שרש"י מסכים שגם רך לקשה, אתה חייב משום בישול, כמו שהוא כותב בחרס, כמו שרואים בביצה ובאפייה, אבל סיקתא לאתונא זה משהו מיוחד, זה משהו מיוחד מילה שלב הביניים הזה, כי זה לא מגיע מיד, זה גרמה. אז התוספות, זה הרמב"ן הפריע להם השלב הראשון, שהם אמרו אותו לא מתכוון, וגם זה הם אמרו טוב, בסוף אתה חייב, כי זה פסיק רישא. ולרש"י הפריע השלב השני, כי זה כמו גרמה, אתה לא עושה את זה ישירות, אתה לא לוקח דבר רך ומקשה אותו. אתה לוקח דבר קשה, הופך אותו לרך, ואז הופך אותו לקשה, ואולי בגלל זה הוא חשב שאצלנו זה שונה, ולכן החיוב בסוגיה של סיקתא לאתונא זה על השלב הראשון, ולא על השלב השני. רש"י מחייב על השלב הראשון, לא בגלל שהוא חושב שהשלב השני הוא לא חשוב בפני עצמו, אבל הוא בגרמה. אם זה היה בפני עצמו, אז הוא היה מחייב גם על השלב השני. אבל יכול להיות שאפשר להסביר בצורה שלישית את רש"י. הוא קורא את הגמרא בדיוק כמו שקראנו אותה, אבל הסיבה שהוא לא מחייב, בואו נביא את הסוגיה, היית חושב שהוא מתכוון לחזק את הכלי, ועל זה הוא לא יהיה חייב, כי זה בגרמה. גם משמע לאן שיש שלב ראשון שמתרכך, וזה לא בגרמה והוא חייב עליו. תראו כמה דברים אפשר לעשות משלוש שורות טובימות, כאילו, אתה אומר, כאילו, נכון, לפעמים זה מדהים לראות איך זה... אבל... יכול להיות שאפשר להסביר בצורה אחרת, שלישית, את שיטת רש"י. והאמת שהשיטה השלישית נראית לכאורה מאוד חזקה, מאוד משמעותית, ונראה שיש לה השלכות גדולות הלכה למעשה. והשיטה השלישית היא שיש הבדל בין בישול באוכל, לבין בישול בדברים אחרים. כל הסוגיה כאן לא מדברת על אוכל, ולא ברור שהדבר הוא זהה, ויכול להיות יש הבדל בין שני הדברים. כאשר מדובר על אוכל, באמת, אתה חייב על שני הדברים, אתה חייב על הרפיית גוף קשה, או על חיזוק גוף רך, אתה חייב על שני הדברים. ככה אנחנו רואים, במיני מאכל, אנחנו רואים שיש מאכלים שאתה מרפא אותם כמו הסממנים, או, סליחה, לא הסממנים, כמו דברים, כמו דברי אוכל, יש דברי אוכל שאתה מרפא אותם, כמו בשר, יש דברים שאתה מחזק אותם. ומה שרש"י דיבר על הרפיה, זה רק במתכות, כמו סממנים. סממנים, מתכות, דברים שהם לא אוכל, שם זה הרפיה. שם מצאנו, כשאנחנו מנוצים במשכן, בישול בדברים שהם לא אוכל, אנחנו מוצאים רק הרפיה, אנחנו מוצאים דבר שלוקח סממנים, הופך אותם לנוזליים יותר. אז רש"י מבין שזה נכון בדבר שהוא לא אוכל. באוכל חייבים על שני הדברים. ואני רוצה לחדד את ההבנה הזאת, ואני רוצה לומר שההבנה הזאת היא גם הבנת הרמב״ם. בניסוח קצת אחר, אבל אני חושב שזה גם הבנת הרמב״ם, ולמעשה יש לנו שני מחייבים שונים, שתי דרכים להתחייב בענייני בישול. דרך אחת היא תיקון אוכל באמצעות חום. תיקון אוכל באמצעות חום, זה לא משנה עכשיו אם אתה מרפא, אתה מקשה, האיסור הוא לא הרפיה או הקשיה. האיסור הוא תיקון אוכל באמצעות חום. לעומת זאת, יש לנו דרך שנייה, כאשר לא מדובר על אוכל, שעל זה אומר הרמב״ם, גם בזה אתה יכול להתחייב משום בישול, לא תיקנת כאן, כאן אתה תתחייב אם הרפאת גוף קשה, או אם הקשית גוף רך. כן. שאלה מצוינת.
בישול תפוח.
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, ולמעשה אתה בזה עושה לנו פרומו, להמשך השיעור, אני לא יודע אם היום או לא היום, אבל ברור שהחקירה שאתה ככה מעלה עכשיו, זה יסוד הדברים שצריך לדון בבישול בדברים חיים, שנאכלים חי, לא שהם חיים, שנאכלים חי. אז, אבל זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, אנחנו נצטרך לדבר על זה.
שאלה שנייה, אפשר כן. לדבר על ההבנה ברש"י, דרך על זה שבמשכן, לא
מצאנו שיש אישור שהוא להקשות. יש סיבה לחשוב שזה דווקא ככה בסממנים או בדרוש ואוכל? אני חושב שבשיטת רש"י זה יהיה רק בסממנים ובסוגיה, כאילו. שכאילו הסוגיה כנראה שזה מה שהיא אומרת, כי פשטות הסוגיה זה ככה, אז כנראה מכאן זה המקור. עכשיו אני רוצה להסביר את הסברה של הדבר הזה. הסברה של הדבר הזה שהגדרת בישול זה שינוי משמעותי על ידי חום האש. זאת ההגדרה של בישול, שינוי משמעותי על ידי חום האש. אני מדבר עכשיו על הרמב״ם, נעזוב כרגע את רש"י, אבל... החילוק עצמו, אני חושב שהוא גם ברש"י, רק רש"י, רש"י מבין, אם אני, תלוי איך אני מבין את רש"י, אבל אם אני מבין את רש"י לא כמו הרמב״ם, אז אני מבין שרש"י מבין שבמתכות רק ריפוי זה נחשב כבישול, כך מצאנו בסממנים, וזה מה שהסוגיה מלמדת אותנו, והרמב״ם אומר את זה על שני הכיוונים. אבל העיקרון שאני אומר, הוא משותף לרש"י ולרמב״ם, בעיקר לגבי אוכל. בעיקר לגבי אוכל. כלומר, כאשר מדובר על תיקון אוכל, הדבר המשמעותי הוא שלקחת דבר שלא היה ראוי לאכילה, ובאמצעות חום האש, הפכת אותו לראוי לאכילה. אין משמעות להרפיה או להקשייה כשלעצמם. זה לא משנה, זה לא מעניין אותך. הרפאת, הקשית, זה לא מעניין אף אחד. ואוכל. ואוכל מה שמעניין, שאתה לקחת דבר שלא ראוי לאכילה, והפכת אותו לראוי לאכילה. לעומת זאת, כאשר מדובר על מתכת, כאן אין הכשרה דבר לאכילה. אז כאן אני אומר, שבוא ניקח את הדרך שאמרת, שהשינוי המולקולרי, הפכת מקשה לרך, מרך לקשה, זה הדבר המשמעותי. אבל כל זה, רק כשמדובר על דברים שהם לא אוכל. ולמה אני רוצה להגיד את זה ברמב״ם? כי הרמב״ם, בפרק ת', מתחיל את איסור בישול. והרמב״ם מתחיל... רמב״ם... הרמב״ם מתחיל, ואולי אני פשוט, אני יודע, אני מבין שאתם לא רואים, אני מתלבט עם. טוב. דבטתי להוציא מה שיתוף מזה, ולהחזיר אתכם לפרויקט השוט, ולהחזיר, אבל אמרתי, ככה זה יישאר לכם המצגת, אתם מבינים? הרמב״ם מתחיל, פרק ת', האופה כגורת חייו, אחד האופה את הפת, או משל את הסמנים וכולי, אז הוא מדבר על אדם שאופה פת. אחרי זה, הלכה בית, הרמב"ם מדבר על בישול ביצה. איפה? כן, או בהתחלה הוא מדבר בצורה כללית. אתה צודק, מה אם נצטרך לדבר? אחרי זה הלכה ב' הוא מדבר על ביצה. הנותן ביצה חייב. הוא מדבר על בישול באור, תולדות האור. אחר כך הוא מדבר על בישול באש, תולדות האש. ואחר כך בהלכה ה' הוא מדבר על הניח בשר על גבי גחלים. על בישול מלא וחצי בישול, כן, אני סתם מצטט פה, אבל זה המשך. ואז הוא מגיע להלכה וו, ואז בהלכה וו הוא אומר, המתיך אחד ממיני מתכות, וכולי, שזה הנושא שלנו. לא לא של דבר. כאן, ואז הוא אומר, כללו של דבר, בן שריפה גוף קשה באש וכולי. אז חייב מישהו מבשל. זה הנושא שלנו. אתה קורא את זה, ואתה אומר לעצמך, רגע, הרמב״ם, למה על הגדרת בישול, הקשייה או פעיה, אתה מדבר רק בהלכה וו, כשאתה מדבר על המתיך אחד מיני מתכות. דיברת מקודם על כל מיני דברים של אוכל, דיברת על ביצה, על בשר, למה פתאום עכשיו אתה מדבר על זה? למה לא בהתחלה, לא הגדרת לנו הרפיה או הקשיה, ופתאום הם מיני מתכות, ויכול להיות שכל ההלכות הראשונות עסקו בתיקון אוכל. כשאתה מדבר על תיקון אוכל, זה לא רלוונטי אם אתה מרפא או אתה מקשה, זה לא מעניין אותי. אתה חייב בגלל תיקון אוכל. מה זה? לא, הוא מביא בהתחלה, הוא מביא את כל, הוא מביא אוכל ולא אוכל. סעיף, באלף הוא מביא את ההגדרה, את המלאכה שזה בכל הדברים. אבל אחרי זה הוא מתחיל לדבר לך על ביצה ובשר וכל הדברים שהם אוכל, ושם הוא לא מדבר, הרפיה, הקשיה, וכשהוא מגיע למתכת, אז הוא מדבר, כי במתכת פתאום זה נהיה רלוונטי, כי זה דבר שלא ראוי לאכילה. ולמה ההבנות האלה כל כך חשובות? האם מותר לעשות צנימים בשבת? האם מותר לך לקחת לחם ולשים אותו על הפלטה כדי שיהיה טוסט? האם מותר לעשות טוסט בשבת? אז בשוט שואל ומשיב. מהדורה ג' חלק ב' סימן כף, כותב שאסור לעשות צנימים. למה אסור לעשות צנימים? כי הוא מקשה גוף רך. וכך פסק בשמירת שבת כהלכתה. הכנת צנימים בשבת. כן. שאלה טובה. שוט שואל ומשיב. ושמירת שבת כהלכתה. אסור לעשות צנימים בשבת, כי הוא מחזק גוף רך. ככה הם טוענים, אתה מחזק גוף רך ולכן הדבר אסור. ואז בהערה אומר השמירת שבת, שלפי זה לכאורה אסור גם לשים שקדי מרק בתוך מרק, כי אתה מרפא גוף קשה. ולפי הסברה הזאת אסור לך לטבול ביסקווית בכוס קפה או תה, כי אתה מרקח את הביסקווית. בחום, בחום. קלישאינית, אוקיי.
לא, זה לא מגיע מהחימום, זה מגיע עם משהו אחר. זה מגיע שהם נותנים להתנסו לתוך
חלק. אוקיי, אז השאלה באיזה כלי אולי תעשה.
לא, זה משהו אחר.
הבנתי, אתה אומר, זה לא קשור אולי לחום. הוא אומר בשם רב שלמה זלמן, שכמו שאין בישול אחר בישול, כמו שאמרת, רצית להגיד את זה? כמו שאין בישול אחר בישול, ככה לא יהיה ריכוך של דבר מבושל או אפוי. ולכן יהיה מותר להשרות. זו שאלה טובה. זאת שאלה טובה. אני רק כותב כאן, לפי זה דן בשקדי מרק במרק שמרקח אותם, או בביסקווית בתי, איך נגיד ביסקווית בעברית? עוגיה אולי? ביסקווית, טוב. יכול להיות שזה בכלל מעברית, אולי בכלל לקחו את זה מעברית. איך תדע? סתם.
שאלה
טובה, שאלה טובה, תכף נדבר. אוקיי, אני אתייחס לזה, שאלה מצוינת. כן.
הוא אמר את ההערה הזאת בנפרד מהיש בישול אחר רפיא, או אפילו אם שניהם מבושלים, השקד מרק והמרק, אז הוא אמר אפילו במקרה...
כן, תראה, אני מבין. בעיקרון, לכאורה, השקדי מרק הם לא אפויים, הם מבושלים. אז לכאורה, אחד אפוי, אחד, בדוגמאות שנתנו, הביא את שני הדברים, אתה מבין? אז השקדי מרק מתוגנים בשמן עמוק. זה נחשב כבישול. אני, אתם יודעים ששקדי מרק זה המצאה ישראלית? אתם יודעים שבחוץ לארץ אין להם שקדי מרק, אלא אם כן זה של אוסם? מדהים, נכון? מה יש? קרוטונים. יש קרוטונים, אבל ישראלים המציאו שקדי מרק, המציאו קרמבו, יש כמה דברים שאנחנו תשמעו. פתיתים, פתיתים זה המצאה ישראלית. ניסיון לעשות חיקוי לאורז בשנות הצנע. מרקוע? מרקוע. טוב. אבל יכול להיות שאולי אפשר להגיד משהו רחב יותר. אולי אפשר להגיד משהו רחב יותר. זה קצת אולי דומה לרב שטויים מזלמן, אבל אולי אפשר להגיד משהו רחב יותר. ייתכן שאין איסור ריכוך או הקשייה באוכל. לא בגלל הבישול, לא בגלל הבישול, אלא מבחינה מהותית. כי הגדרת בישול באוכל זה תיקון האוכל למאכל. וזה לא משנה ברגע שאתה, שדבר הוא מוכן למאכל, לרפאת, תקשת, אז לא על זה דיבר הרמב״ם. כי הגדרת בישול ואוכל היא תיקון...
אנחנו נגיד שזה מצטמק ויפה לו.
קודם כל מצטמק ויפה לה, ויפה לו זאת שאלה. אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה. יכול להיות שההגדרה זה תיקון האוכל למאכל, ולכן...
כלומר
שראוי
לאכילה, או...
ולכן ברגע ש... כן, אבל לכן... ואוכל שראוי לאכילה, זה קצת דומה לגרשה, אז כן, אני אומר, ולכן, בדבר ואוכל הראוי לאכילה, אין משמעות להרפיה או הקשייה. והסברה הזאת תתיר עציית צנימים, וכך כתוב בדעת תורה למערשם. נכתוב את זה אולי כאן למעלה, דעת תורה מתיר לעשות צנימים, וזה ההסבר שכתבנו כאן. עכשיו, כן,
יש תורה שלא תלחתה, מה ההבדל בין הצנימים לפסיקה של
הרב הרמב"ם? זאת שאלה מעניינת. אתה אומר, אם אתה כבר אומר שאין ריכוך בתה, אז למה שתהיה בעיה של צנימים? זה גם דבר דומה, ולכן בסופו של דבר רב שלמה זלמן הסברה היא די דומה לדברים שאמרנו. כן, לא, רב שלמה זלמן אומר זה שם, לא יודע, שמירת שבת, כאילו פסק להחמיר בזה. יש כמה, זאת שאלה טובה, יש מקום אולי לחשוב על החילוק. אני רק רוצה להגיד, יש כמה ראיות להקל בזה, גם מסוגיה אחת שלא נדבר עליה עכשיו, על סוגיית אינפנדה, שהיא יודחת את זין של שומן שאתה מרקח אותו, שלהלכה אנחנו פוסקים שאין בזה בעיית בישול, אולי יש בזה בעיית נולד, שומן קרוש. לקחת דבר קשה והפכת דרך, ולמה אין בעיה? כי מדובר על אוכל. יש לנו דבר נוסף, מפורש ברמה בשין י"ח ד', שהרמה כותב שכל אוכל קשה שאינו ראוי לאכילה, ששורין אותו בחמין, שריאותו נחשבת כבישול. אוכל קשה שאינו ראוי לאכילה, משמע שאם זה ראוי לאכילה, שריעה בחמין היא לא מפריעה. זאת אומרת, כל הבעיה לא ראוי לאכילה, רמה שהיא יודחי דלן. עכשיו, למעשה, מסתבר שיש עוד מקום להתיר, קודם כל עוד, גם בשוט יחב ודעת, חלק ג' סימן כף ב' התיר, ומסתבר שיש עוד דבר, הרבה אנשים מחממים בשבת חלה על הפלטה, וזה נהיה קצת קשה. הם לא רוצים טוסט, הם רוצים שזה יהיה חם וקצת פריך כזה. ומסתבר שזה בסדר, אפילו אם זה מתקשה קצת, כי זה ממש, לא, אתה לא מנסה לעשות טוסט, לקחת כל הלכת, זה תת לו קצת פריחות, מסתבר שהדבר הזה הוא בסדר ואפשר לעשות אותו בשבת. מה גם שעיקר הדין היה שאולי הכל מותר לעשות בשבת, אבל בטח את הדבר הזה שיהיה מותר לעשות בשבת. מה זה? כן, אבל אם אתה דן, אני מבין, השאלה היא המגמה כאן, החזוניש מדבר בדברים דומים, בבשר, שאתה לא רוצה להפוך אותו לצלי, אתה שם אותו על האש, הוא מתחמם, הוא טיפה מקבל צליות כזאת ש... לא בכל דבר אפשר להגיד סברה כזאת, אבל בדבר שהוא כולו סברה רחוקה כזאת, שיש סיבות להתיר, אז יש יותר צדדים להגיד ככה. הוא לא דיבר על זה כל כך, כי לא עשו את זה כל כך בזמנו. אבל אני מאמין שהוא יתיר את זה גם כן. אני חושב, זה גם חלק מהחזון איש. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן, אבל זה יפה לראות איך גם הסברות מגיעות בסוף ל... הלכה למעשה. כן. אוקיי, אז השאלה הזאת היא מצוינת, מצוינת, אבל על זה נצטרך לדבר בהכשרת ודברים שאפשר לאכול אותם חיים. אנחנו נדבר על זה.
תודה. עכשיו
אני יכול
כאילו
לקחת מרק,
עכשיו
אני חושב שזה לפלטה. שמה ש?
שרובו
רך, אז תראה אותו לפלטה איזשהו... לחמי מה?
סתם רק. שרובו... שרובו רך.
אתה רוצה להגיד שאנחנו בזה גורם לזה להיות יותר רך?
לא, עכשיו יש לי מרק שכולו לך. עשו אותו על הפלטה.
אוקיי.
נגיד, הוא שחרור בישול, כי הוא כבר ראוי לאכילה, או אפילו ראוי בישול. אני חושב שזה סברות כבר בישול.
אוקיי, אנחנו צריך לדבר גם על זה, הבנתי. הסברות האלה עכשיו צריכים ללוות אותנו כל הזמן. נכון. אתה צודק.
יש לך
דברות שלנו
בשקעים פה עם ה...
וואו, אני שחרור. מה אני צריך לעשות? מפצל?
אתה לא צריך לעשות.
לא, אני צריך. שיהיה עושה.
שיהיה עושה. שיהיה עושה. שיהיה עושה. שיהיה עושה. אני לא יודע שכן, יכולים לעשות את זה.
שום בעיה.
שלחנו לי מהצפה.